שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. לפני שנתחיל, התנצלות קצרה, אני צרוד, חלק מהשיחות הוקלטו כשעוד יכולתי לדבר חופשי וחלק פחות, העדפנו שלא לגנוז את הפרק ולשדר את מה שיש. אנחנו נתחיל עם ההפגנות בעד החזרת החטופים ונגד הממשלה, הן עולות הילוך, וכך גם האלימות של המשטרה כלפי המפגינים. בר פלג וג'וש בריינר מסקרים את המפגשים בין השוטרים למפגינים כבר כמה חודשים, הם מצביעים על כך שרוח המפקד חלחלה לדרגות השטח. נדבר איתם על ההצלחות והכישלונות של בן גביר, ונשאל האם זה מדכא או דווקא מחזק את המחאה. בהמשך, לקראת הבחירות בבריטניה, רושי סונאק צפוי לפנות בשבוע הבא את כיסאו לטובת קיר סטארמר. עם דפנה מאור ואנשל פפר ננתח את נפילת השמרנים ומה צפוי לקרות תחת הלייבור. יתושים, או נכון יותר יתושות, זו אחת התופעות הקשות של הקיץ. אחת החיות המעצבנות בטבע יכולה להרוס את השינה, להטריד, להציק ולגרום לגירודים וגם למחלות קשות. נדבר עליה ועל חרקים אחרים עם הזואולוגית נטע דורצ'ין. מארגני המחאות נגד הממשלה ולמען החזרת החטופים דיווחו בסוף השבוע על השתתפות סי, ההפגנות הגדולות ביותר מאז 7 באוקטובר, אבל מה שראינו בעיקר זה את המשטרה יוצאת נגד המפגינים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה איתכם. שלום בר פלג.
אהלן.
ושלום ג'וש בריינר.
שלום קודם.
בר, מה השתנה הפעם?
קודם כל אני מצטער לפנצ'ר קצת הבלון הזה, זו לא הייתה ההפגנה הגדולה ביותר מהשביעי באוקטובר, והמספרים שהמפגינים נותנים, כי בכל זאת זה מה זה המטרה של המפגינים, כמובן לא מאוד תואמים את המציאות, אבל כן, היו רבבות בכל רחבי הארץ. בסוף השבוע האחרון, כחלק משבוע המחאה, שבו גם לקחו חלק רבבות, עם הפגנות בירושלים, ליד הכנסת ובמקומות אחרים, כאשר באמת את הכותרות, מה שגנב, בסוף זה לא מפגני הכוח מול הכנסת ובקפלן בתל אביב, אלא דווקא ההתנהלות של המשטרה בשטח, בעיקר בירושלים, אבל גם בתל אביב, וההתנהלות של המשטרה מסביב להפגנות האלה, זאת אומרת, לא רק ברגע המחאה, אלא גם לפני ואחרי. היחס של המשטרה אל המפגינים השתנה בצורה ברורה, עוד הרבה לפני חודש יוני שאנחנו נמצאים בו, שהוא באמת מהווה איזה חודש סי, גם בכמות המעצרים, מאז תשובה של המחאה וגם בהתנהלות באופן כללי של המשטרה ובאלימות. ראינו בחודש ינואר ופברואר את המשטרה בתל אביב על קומץ של מפגינים, על מאות מפגינים, בצומת קפלן מתנהגת בצורה הרבה יותר אגרסיבית ממה שהתנהגה בסיבוב הקודם, זאת אומרת במחאה נגד ההפיכה המשטרית. חשוב לציין שבתל אביב התחלף מפקד מחוז, והמסר, כמו שבן גביר נוהג לומר, חלחל, כנראה גם אל השוטרים למטה.
וזו באמת רוח המפקד? ג'וש, כשהמפקד זה מי? מפקד המחוז או בעצם בן גביר?
אין ספק שההשפעה של בן גביר הולכת ונותנת את אותותיה בכל מחוזות המשטרה, ואנחנו רואים את זה ממש כחוט השני עובר, החל מחוז תל אביב, שזה בעצם המוקד של ההפגנות מתחילת הניסיונות להפיכה משטרית ודרך המלחמה. ואנחנו רואים את זה גם את ההתגברות, הפעלת הכוח של המשטרה גם בירושלים, שזה מחוז עם פחות הפגנות, אבל דווקא שם רמת האלימות של המשטרה גברה באופן משמעותי בחודשים האחרונים. גם במחוז חוף, שם יש את ההפגנות של מפגיני קיסריה. ואנחנו צריכים לשים לב גם את הניסיונות של המשטרה לצמצם את חופש הביטוי ואת חופש המחאה, גם בחיפה במגזר הערבי, אנחנו כמעט לא נוגעים בזה, אבל יש ניסיונות לארגן הפגנות בקריאה לעצירת המלחמה, או אפילו נגד מה שמכונה רצח העם שמבצע צהל לכאורה ברצועת עזה, ניסיונות של המשטרה בכל המחוזות, בעיקר במגזר הערבי ובחיפה, למנוע קריאות כאלה, וזה זולה גם לתל אביב. פעם מחוז תל אביב היה נחשב איזושהי בועה של הפגנות. אני מזכיר לך שעד לפני כמה שנים היו דגלי פלסטין בכיכר רבין.
זה לא עד לפני כמה שנים, זה גם בשנה שעברה היו הפגנות עם דגלי פלסטין בתל אביב.
וכבר עכשיו אנחנו רואים שלא מאפשרים אפילו למפגינה לשאת כובע שיש בו את הצבעים של הדגל הפלסטיני, ממש שינוי כיוון משמעותי של המחוז הזה, שאמור להיות הכי ליברלי והכי פתוח מבחינת מה שהמפגינים אומרים. אנחנו רואים שדווקא כאן השוטרים אפילו תולשים ומחרימים שלטים, אגב, בניגוד לאמירה ברורה של המפכ"ל לבית המשפט העליון, לפיו הוא יאפשר נסיעת שלטים כאלה. בסוף, הרוח ששולטת אצל השוטרים בשטח זו רוח של בן גביר.
אם נחזור לירושלים ולקיסריה, אז שם יש קרבה למשפחת נתניהו, והקרבה הזאת גורמת לשוטרים להיות יותר אלימים? מה שראינו גם שוטרי מג"ב שמקיפים את הבית בקיסריה, זה ממש נראה כמו בדיקטטורה.
אני לא ראיתי כמעט בשום סיטואציה שמערבים טירונים של מג"ב בכל מה שקשור להפגנות מול אזרחים. זה בהחלט אירוע חריג. במשטרה אומרים, לא, מנפנפים אותי, אומרים, זה לגיטימי לשים טירונים של מג"ב. אני חושב שזה לא לגיטימי, ועובדה היא שלא ראינו את זה עד עכשיו.
כמה כוחות היו שם?
אני יודע שלקחו פלוגה של טירוני מג"ב מבית חורון לטובת ההבטחה של בית ראש הממשלה. מדובר על כמה עשרות רבות של טירונים, אבל חוץ מזה יש מאות שוטרים שעוסקים בהפגנה שם בקיסריה. מעבר לטירונים הללו, אנחנו מדברים על כוחות של משטרת חדרה, כוחות ממשטרת חיפה, כוחות היסם המחוזיים, ואני מדבר איתך ואני צוחק, אבל לצערי הרב, הלילה נרצחו באקו, שזה, שם זה המחוז שבעצם משם מביאים את השוטרים, נרצחו עוד שני בני אדם, זה המחוז עם הכי הרבה רציחות, אבל הם משקים כמעט את כל הכוחות שלהם סביב בית ראש הממשלה.
וזה מול כמה מפגינים?
יש שם כמה מאות, אולי אלפים בודדים, אבל
מאות
ממש
כמוקד קבוע, אלפים באירועים גדולים.
אנחנו מדברים על כמות יחסית מאוד מאוד נמוכה של אנשים. אנחנו מדברים גם על טווח גילאים של אנשים יחסית מבוגרים. אלה לא הצעירים של תל אביב שבאים לפה להפגנות בסופי השבוע, אלה אנשים מטווח גילאים מבוגר יותר, בוגרי מלחמת יום הכיפורים שנוהגים להפגין שם. לא אנשים שהיינו מצפים מהם לאלימות, ובכל זאת המשטרה שם משקיעה הרבה מאוד צדק בהפגנות בקיסריה, וזה לא מפתיע. כשאנחנו רואים מי הוא מפקד המחוז, כמה הוא מנסה להתחנף לבן גביר בשנה האחרונה, וגם לראש הממשלה, אנחנו לא מופתעים. מפקד המחוז דני לוי מאוד רוצה להיות המפכ"ל, בניגוד למה שהוא אומר לסביבתו שהוא לא רוצה להיות מפכ"ל, הוא רוצה להיות המפכ"ל הבא. יש לו איזושהי תקווה שאולי המינוי של אבשי פלד, שמועמדותו למפכ"ל המשטרה עומד בימים אלה בפני הוועדה המייעצת למינויים בכירים, יש לו איזושהי תקווה, כמו לניצבים אחרים, שאולי המינוי הזה לא יעבור, ויש לו גם תקווה להמשיך להתקדם במשטרה. ואנחנו רואים את הניסיונות חנופה שלו לבן גביר ולשלטון, זה בא לידי ביטוי בסדר הכוחות המשוגע שהוא משקיע, כדי שמשפחת נתניהו לא תוטרד, ומנוחתה של שרה לא תוטרד בבית בקיסריה. אנחנו רואים את זה גם בניסיונות חנופה שלו אחרים לבן גביר, בהגעה לאירועים, הלך לבקר אותו בבית החולים בהדסה, למרות שהוא בכלל גר בתל אביב, הוא מפקד כאמור מחוז חוף שנמצא בצפון. בסוף בסוף, הדברים האלה כן חשובים לניצבים במשטרה, הם מבינים לאן הרוח נושבת, הם מבינים מה בן גביר רוצה מהם, והם מנסים לתת את זה בכל שאפשר.
וזה המפתח? מי שרוצה להתחנף לבן גביר צריך להראות יד קשה נגד שמאלנים?
כן, כי אנחנו רואים שזה מה שעובד, וראינו מה קרה למי שניסה להכיל את ההפגנות בתל אביב, מפקד המחוז לשעבר רמי אשד, שהודח מהמשטרה על ידי בן גביר בסיוע אקטיבי של מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. במשטרה הבינו שככה זה עובד, כשבן גביר נותן גב לשוטרים אלימים, החל מהדרגים הזוטרים יותר, על הדרגים הבכירים ביותר, הם מבינים שקידומם תלוי רק בו, וממש מנסים למצוא חן בעיניו, ואנחנו רואים את זה ביד הקשה שנוקטת המשטרה בכל המחוזות. אני אתן לך דוגמה, ירושלים למשל עומד להתחלף מפקד מחוז, אבל גם עומד להתחלף מפקד היסם, ופתאום אנחנו רואים שהיסם פשוט יוצא מגדרו כדי למנוע הפגנות בסמוך לביתו של נתניהו ברחוב עזה ברחביה. לדברים האלה יש השפעה על השטח, שוטרים מבינים שאם הם הולכים למחש, אז הם, יש סיכוי טוב שהם יקודמו. כמה שבמשטר יגידו שהם מנסים להכיל את חופש הביטוי, בסופו של דבר לאמירות של בן גביר, ולמעשים שלו, ולקידומים שלו, יש השפעה לשוטר בשטח, ולצערנו הרב, מי שחווים את זה באופן הקשה ביותר, זה המפגינים נגד הממשלה.
קראת בהרבה במות לאיתמר בן גביר, גם פה, גם בממות אחרות, קראת לו ליצן, ליצן שלא מצליח לעשות כלום, אז אתה טעית, או שאולי הוא השתנה?
אחד הוא ליצן. אבל הבעיה שאתה נתת למנהל הקרקס הזה השפעה חסרת תקדים על הדמוקרטיה בישראל.
ומבחינתו באמת הולך לו.
הולך לו בתוך המשטרה בצורה משוגעת. אבל בסוף אתה צריך להסתכל על התוצאות. מה התוצאות של האירוע הזה? אחד, צמצום דרמטי של חופש הביטוי והמחאה במדינה שאמורה להיות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. והדבר השני, וזה החשוב ביותר, בן גביר נכשל כישלון חרוץ בכל מה שקשור למאבק בפשיעה, שזה היה הטיקט המרכזי שעליו הוא נבחר. אני מזכיר לך, משילות בנגב, משילות בגליל, להיאבק בפשיעה ברמלה. בן גביר בעצמו אומר שהוא מפחד להסתובב ברמלה, במרכז הארץ, לב ישראל. אז בסופו של דבר אולי הוא באמת הצליח להנציח את דמותו בתוך המשטרה, ולהטיל אימה על כל צמרת הארגון הזה, בתקווה לקבל ממנו קידומים. אבל כשמסתכלים על מבחן התוצאה, האם הוא הצליח בתפקידו, הוא נכשל על כישלון חרוץ, אין לו כמעט השפעה גם על הקבינט, על מהלכי המלחמה. הוא לא מצליח להיאבק בפשיעה. כמות הרציחות במגזר הערבי נמצאת בשיא כמעט של כל הזמנים, עוד מעט תשבור את השיא של שנה שעברה, שהייתה פי 2.5 כמעט מהתקופה המקבילה של ברלב.
וכל זה בשום מקרה לא מעניין את הבייס.
נכון, את הבייס זה לא מעניין. הזירת הרצח היחידה שבן גביר ביקר בה, מתוך, כבר צריך להגיד, זה מאות רציחות שהיו בתקופתו, זו הזירה של פיצוץ רכב באשקלון. זאת אומרת, רק הזר היהודי מעניין אותו. המשמעות של זה גם מחלחלת לתוך המשטרה. ברור לך שאם השר מגיע לזירה של רצח, אז המשטרה פועלת ביתר סט כדי לפענח את הרצח הזה. מה שלא קורה במגזר הערבי, כנראה שלא במקרה.
בר, אם אנחנו חוזרים למחאה, המעצרים האלה, שבהרבה מקרים הם מעצרי שווא, שאחר כך משחררים אותם כבר בבית משפט, זה נותן עוד דלק למחאה ולמפגינים, או מפחית את מספר האנשים שמגיעים ורוצים לייצר ומפחדים שאולי זה יקרה להם ונשארים בבית?
קודם כל, אני חושב שהמעצרים האלה הם מעצרי שווא, כי דווקא במרבית המקרים לא מביאים לבית המשפט. יש מקרים, וראינו את זה בחודשיים האחרונים, שמי שנעצרים בעצם עולים על אוטובוס במרכז הצומת, אוטובוס אגב, כדי שכולם יראו אותו וידעו שלכאן מעלים את העצורים. אוטובוס שסביבו גם מתגודדים פעילי ימין ומגדפים כמו באיזה כזה ויה דה לה רוזה כזה בדרך למעצר את מי שעולים, והמשטרה לא עושה להם דבר, והם עולים לאוטובוס הזה ובסופו של דבר יורדים, מקבלים קנס והולכים הביתה. זאת אומרת, אז איפה אקט העצירה פה? המעצר, בשביל מה הוא נחוץ?
קנס על מה?
קנס על חסימת כביש, שהכביש ברוב המקרים, כי הקנס ניתן באזור צומת קפלן, הכביש נחסם ממילא על ידי המשטרה. עכשיו, הדבר הזה גם הולך להתפוצץ למשטרה בסופו של דבר בפנים בבתי משפט, כי כל המפגינים האלה פונים למערך העצורים של המחאה, המערך של הייעוץ המשפטי שלהם, שמייצג אותם גם באירועים האלה וגם בסוגיות אזרחיות. יערערו, יחנקו את בית המשפט, מה שנקרא, עם מלא 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 תיקים קטנים, וכבר היינו בסיפור הזה במחאת באלפור, ואז נראה מה בית המשפט יחליט, האם נותנים קנס על מקום שהוא חסום ממילא. אבל נשים את זה רגע בצד. בחודשים האחרונים, המחאה הזו באמת, הכותרת המרכזית שלה זה באמת מערכת היחסים בין המשטרה למפגינים, כי פשוט אנחנו מדי ערב, המשטרה מחליטה לסגור את ההפגנה, בדרך כלל עוד לפני השעה 11 או סמוך לשעה 11, ובשלב כזה מתחילים האימותים שם במקום, כי היא נכנסת עם כוח רב. אני יכול לתת דוגמה על לפני שבועיים, אם אני לא טועה, אחרי דרך בגין, אחרי ההפגנה שמה, משפחות החטופים נתנו מסר שהיום נשארים בצומת קפלן ולא רוצים לעשות בלגן. זה היה כזה קצת מגעים טיפה יותר מתקדמים לעסקה, לא רצו מאוד לעשות רעש. וקבוצה של מפגינים באמת הגיעה לצומת קפלן. יש באזור עזריאלי מתחת לגשר את המחסום המשטרתי. המשטרה פשוט הוציאה לעברם פרשים. זאת אומרת, הם עוד לא עשו דבר. לא הדליקו מדורה, לא כלום בשלב הזה. נעמדו בצומת קפלן, פרשים יצאו אליהם. מכאן זה כבר כרוניקה ברורה מה יקרה מאותו רגע. כי הפרשים מתקדמים קדימה, הם רומסים מפגינים, מתחיל להיות אימות סביבם, ניסיונות להדוף אותם, ניסיונות שהם עודפים קדימה, ומתחילה פשוט אלימות.
חבר'ה של ימ"ר ירושלים שעוצרים אלן, שעוצרים מפגינים כמו שאתם רואים, עם מגפון כמו שצריך, לראות אותנטיים. היי, מה שלומך? אהלן, מה שלומך? בסדר, תצלם אתכם. אהלן, תמשי.
אהבת את הלוק?
האמת היא שכן, בעיקר אהבתי את הלוק עם המגפון. נראה
אותנטי. לצד הדבר הזה, צריך להוסיף את התופעה שאנחנו רואים בהפגנות בתל אביב ובירושלים, של בלשים שנכנסו, זאת אומרת, אנשים על אזרחי, בחלק מהמקרים על חולצות מחאה. אני מכיר את הפרקטיקה הזאת של השימוש בבלשים כבר לפחות משנת 2020, אז היו הפגנות בתקופת מחאות הקורונה בתל אביב, צעדות מאוד מפותלות שבאמת לא הלכו לאיילון אלא הלכו לתוך העיר, אני מזכיר היו הגבלות תנועה, אז חלק מהמחאה היה לצעוד ברחוב. ובתוך ההפגנות האלה היו בלשים. הטענה שהמשטרה כל הזמן אמרה אז, ואני מוכרח לציין שאני לא יכול לסתור אותם על זה, זה שהבלשים נמצאים שם כדי להגן על המפגינים, רוצים פחות שוטרים ורוצים להגן על המפגינים מתוקפים, בהנחה ויהיו, אז מכניסים בלשים. הפעם הבלשים מגיעים במטרה לסמן את המפגינים הפוטנציאליים מבחינתם כדי להפליל אותם, זאת אומרת לצלם אותם מבצעים כל מיני עבירות ואז להורות לעצור אותם. יש שורת תיעודים שרואים בלשים, מסתכלים בטלפונים שלהם, בתוך קבוצות וואטסאפ, כנראה בינם לבין עצמם, אני לא יודע לומר בדיוק, ושם יש תמונות של מפגינים.
רואים סרטונים של שוטרים שעומדים בצד, מחפשים ממש אנשים בטלפונים, ואז תופסים אנשים ספציפיים, עוצרים אותם ואפילו קצת מכניסים להם מכות על הדרך.
אני עוד לא ראיתי קשר ישיר להרביץ, דווקא בדרך כלל הסימונים האלה, ואז מסמנים ומגיעה פשוט מאחורה קבוצת שוטרים ולוקחת אותו, אבל הבלשים האלה גם מעורבים במעצרים אחרים. זה מה שראינו בירושלים, את התיעוד של אותו מפגין, גם נגרר מהשיער שלו שמושכים לו את השיער, וגם שוטרים שנותנים לו אגרופים תוך כדי המעצר. אין שום הצדקה לשימוש כזה באלימות משטרתית כנגד מפגין. גם ספק על המעצר באופן כללי, כי הם אמרו שהוא תקף שוטר, אבל הוא צילם לייב בפייסבוק עד הרגע שהבלשים נכנסים ומפילים אותו לרצפה. אנחנו גם ראינו את ההתנהלות הזאת, גם בלש, במקרה של המעצר של חבר המערכת שלנו, עיתונאי איתי רון, שהיה איתי בשטח לפני כשבועיים, ופשוט תוך כדי צילום של מעצר, מפגין, לא בכוונה, דוחף אותו תוך כדי האימות שם לעבר שוטר. השוטר אומר, הוא תקף אותי, עוצר אותו. שוטר שהוא בלש שוב על אזרחי, זה אולי היה שלב שבו הוא שם את הכובע, כי הם מחויבים ברגע שהם פועלים לשים כובע, אבל הוא עצר עיתונאי, סתם. לא היה שום סיבה, יש תיעודים גם כן שאפשר לראות את זה. המשטרה משתמשת באמת לא רק המעצרים, אלא גם באמצעים ובאנשים שלה. אנחנו רואים בירושלים את הימ"ר, היחידה המרכזית של המשטרה במחוז, מעורבת שם יחידה שאמורה לעסוק בפשיעה החמורה ביותר בעיר, כולל באירועי פחה, והיא מתעסקת עם מפגינים שמרימים סולם ליד כביש 16 וחוסמים את הכביש ונכנסת לתוך חניון לחפש אותם. זה באמת נשגב מבינתי העובדה הזאת שהמשטרה משקיעה כל כך הרבה מאמצים ואנרגיה על המפגינים האלה, ובאמת עד כה אתה לא רואה כתבי אישום, אתה לא רואה עבירות חמורות בשלב הזה, אז מה החיפוש הגדול? ולכן אין אלא, ואני שומע את זה גם מפגינים ואני גם מרגיש את זה בעצמי, אין אלא לומר זה יד מכוונת, וכל שוטר שנמצא בשטח ושומע שבן גביר אומר בערוץ 14, אם יעשו עליו כתבה בעיתון הארץ הוא יקדם אותו, הוא רוצה קידום.
אבל במבחן התוצאה, אם הסמל של המחאה הזאת היא חסימת איילון, אז יש פחות חסימות.
המפגינים כבר לא יורדים לאיילון. הם עושים את זה בפעולות קטנות בתקופה האחרונה בכביש 2, 4 ואיילון, קבוצות של 20 איש. אחרי קפלן, בתקופה האחרונה, המפגינים נשארים בקפלן, בצומת. הם לא זזים מהצומת, אני גם שומע אותם, הם אומרים, איילון יהיה איפה שאנחנו נחליט שהוא איילון. ביום שבת האחרון הם החליטו שזה יהיה במצודת זאב. ואני גם אומר שיש קבוצה גדולה של אנשים בתוך המחאה, שאומרת שהמחאה הזאת הפעם צריכה להתמקד יותר במה שנקרא סמלי שלטון. או סמלים באופן כללי, קפלן היא סמל, צומת הוא סמל למחאה, צומת הדמוקרטיה הם קוראים לזה, כיכר הדמוקרטיה, ומצודת זאב היא סמל. איילון זה עניין אחר, ובגלל זה אתה לא רואה עדיין רבבות שצובעים על איילון, אבל אני מבטיח לך שלמרות המאמצים של המשטרה ובאמת למרות ההפעלת כוח האגרסיבית שלה, בסופו של דבר, אם המפגינים רוצים לרדת לאיילון, הם יודעים לעשות את הדרך הזאת.
למרות שאנחנו בעיצומה של מלחמה קשה, ואנחנו מנוהלים על ידי ממשלת מחדל, אולי הממשלה הגרועה ביותר שידענו אי פעם בתקופה הכי קשה שלנו כעם וכמדינה, אנחנו עדיין לא רואים את הרבבות יוצאים מהבתים. והמספרים שאנחנו רואים במוצאי שבת, ובטח באמצע השבוע בהפגנות, לא דומים למספרים שראינו לפני שנה. אני עוד לא יודע להגיד לך למה זה, כי אני יודע שאנשים יושבים בבית ושואלים למה לא יוצאים לרחובות? למה לא מעבירים את ישראל? הרי יש לנו 120 חטופים עדיין בעזה מול ממשלת כישלון איומה ונורא שבראשה עומד אדם שברור לנו כבר היום שהוא לא מסוגל לעמוד בזה. וזה אני חושב משהו שגם צריך לדבר עליו. אנשים לא יוצאים עדיין מהבתים, הם עדיין לא מעבירים את הרחובות, ועדיין המשטרה מתמודדת מול מפגינים במספרים קטנים משמעותית ממה שידענו בשנה שעברה.
כמו שאמרה פה שקמה ברסלר לפני כמה שבועות, אנשים לא מבינים על מה מפגינים, על החטופים, נגד נתניהו, בעד בחירות, אז על מה מפגינים?
אני לא יודע לשים את האצבע למה זה. יכול להיות שזה בגלל שרבים הם במילואים, יכול להיות שזה בגלל שאנשים כבר מותשים, קשה להם לצאת מהבית אחרי השבעה באוקטובר, עדיין עמומים מהמלחמה. אני לא יודע באמת למה זה. אני יודע שיש הרבה אנשים שיושבים בבית מאוד מתוסכלים מהמצב שאנחנו נמצאים, מאוד מתוסכלים, בעיקר מהממשלה הגרועה הזו שמובילה אותנו, אבל הם עדיין לא יוצאים מהבתים. אני אומר לך באופן אישי, אני מקווה שיצאו, כי אנחנו לא רק בסכנה מבחוץ, אנחנו בסכנה לחוסן הדמוקרטי שלנו, שאנחנו רואים מי מוביל אותנו. במקומות הכי חשובים שלנו, זה ראש ממשלה שהוא כישלון ביטחוני היום ונורא, שר משפטים שלא שינה דבר מעמדותיו, למרות הקרע העמוק שהוביל אותנו שנה שעברה. שר לביטחון לאומי שכבר שולט מלא מלא במשטרה, עוד רגע הוא ממנה גם מפכ"ל שיהיה בובה שלו. אבל אנשים עדיין בבתים.
גם הפרקליטות פה מגמגמת בהתנהלות מול המשטרה. מצד אחד בדיון בבית המשפט העליון, הם מדברים על זכות המחאה, אבל מצד שני אין שום ריסון של המשטרה.
אני בעיניי רואה את היועץ המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה ממש כחומת המגן האחרונה של הדמוקרטיה הישראלית. אני רואה אותה פעם אחרי פעם נעמדת בכל מה שקשור לניסיונות של בן גביר להשתלט על המשטרה, וממש בכוחותיה האחרונים שלה ושל אנשי משרדה, הם עומדים מולו.
וזה נהיה קצת גנון, המפכ"ל מתלונן, השר כותב מכתב, בשום מקרה זה לא התנהלות סבירה.
הגנון הזה זה המדינה שלנו, והעובדה שהיא מנעה הדחה של מפכ"ל, בגלל שהוא לא מצא חן בעיני בן גביר חודש לפני שהוא מסיים, זה מדבר בעד עצמו. אבל אתה צודק שיש פה בעיה אחרת, שאף אחד לא שם רסן למשטרה מבחינת האלימות שלה. וזה בעיה, מחש כבר איננה קיימת. אין יום שאני ובר לא מקבלים טלפונים ופניות ממפגינים שמתייעצים איתנו, האם יש טעם להתלונן במחלקה לחקירות שוטרים, שזה באחריות הפרקליטות, ואנחנו רואים שהם כמעט ולא מגישים כתבי אישום נגד שוטרים אלימים, למרות עלייה דרמטית ברמת הפעלת הכוח של המשטרה מול מפגינים. אנחנו רואים את זה בתמונות, כל מי שיוצא לרחוב סופג את זה לבשרו, ועדיין לבתי המשפט זה לא מגיע. אז כשאין אף אחד שעומד מול המשטרה, ואין שום בקרה ואין שום פיקוח על הגוף הזה, שהוא רב כוח ורב עוצמה ברמות שקשה לתאר במדינת ישראל, אז השוטרים עושים ברחוב מה שהם רואים לנכון, ומה שהם רואים לנכון עכשיו זה לרצות את השר שממונה על המשטרה.
זה הפיך?
אני לא חושב. אני אומר את זה בצער רב, המשטרה הוחלשה כבר במשך שנים. זה קרה עוד לפני בן גביר, אבל קודם לכן לא עמד בראש המשרד הזה עבריין מורשע שרוצה להפוך את המשטרה ולעשות בה משהו רואה לנכון. ייקח עוד הרבה שנים לשקם את המשטרה, מה שברור שאנחנו כבר עכשיו נמצאים בתהום. אגב, אני מסתכל רק על המשטרה ברחובות, או לא דיברנו על היחידות הגדולות, השחיתות הציבורית כמעט כבר לא נחקרת. המשטרה ממש בפשיטת רגל, והולך להיות גרוע הרבה יותר גם ברחוב, וגם במשרדים ובמזרונות של המשטרה, אם בן גביר יצליח למנות מפכ"ל משלו.
דיברו בעבר על 500 אלף איש, אולי על מיליון אנשים שיצאו לרחובות, זה לא קרה. זה צפוי לקרות, או שצריך להתרגל שזה מה שיש?
יש הרבה אנשים שתומכים בסופו של דבר במטרות המחאה, בין אם זה החזרת החטופים בעסקה, ובין אם זה בעניין של בחירות באופן מיידי, עוד לפני יום השנה לטבח. אבל כשהם רואים שבסוף מכל הפגנה מה שזוכרים, מההפגנות האלה, שאת המכות, את האלימות המשטרתית, את המעצרים, הם מפחדים. הם מפחדים משני מובנים. הם מפחדים מצד אחד להיות קורבן של זה. כי אנחנו רואים שהפעלת הכוח היא שרירותית. זאת אומרת, המעצרים שאתה רואה, ואני העליתי בתקופה האחרונה, מעצרים של אנשים שקורזים במגפון, בין אם הם קורזים כללות כנגד בן גביר, ובין אם הם קורזים את נעלי המשטרה להפעלת מכתזית, ופשוט נקטפים, כן, עולים לאוטובוס, מוזזים הצידה ומעוקבים שם, כי באותו רגע זה עצבן את הקצין שהיה בשטח. אז אנשים בבית רואים את זה וחוששים או לספוג את זה, או להצטייר ככאלה. זאת אומרת, היית בקפלן, היה אנרכיסט, ואת הדיבורים שהם לחלוטין הבונטון של השלטון שלנו בהקשר של המפגינים, זאת אומרת, לפני רגע כינו אותם זרוע של חמאס, וטורי, מר את זה על המפגינים. אז יש הרבה אנשים שמפחדים להצטייר ככאלה. יש גם את העניין, בתקופות של מלחמות קשה מאוד להוציא אנשים על הרחוב, קל וחומר של המחאה ממושכת. אתה שואל אותי האם יהיה 500 אלף או מיליון או משהו כזה? כנראה שלא. את השיאים של המספרים של המחאה הקודמת, של שנת 23, ספק אם ישחזרו בתקופה הקרובה, ודאי במחאה הזו, אולי יהיה איזה הפגנה אחת מאוד עוצמתית כזאת גדולה בשיא העניין. אבל כרגע למחאה יש את התפקיד שלה, וזה להשאיר נושאים בשיח, ולנסות להראות לכל מיני פוליטיקאים שיש להם איזשהו גב לבצע מהלכים פוליטיים. היא לא תגיע לעוצמות של המחאה של שנת 23, כי כל מחאה יש לה את המאפיינים שלה. היא הרבה יותר מזכירה לי במובנים רבים את המחאה של בלפור, שהייתה בשנת 20. זאת אומרת, מחאה עיקשת, נעמדת מול המשטרה, ואגב, זאת מחאה שבסופו של תהליך גם הובילה להפלת ממשלה, אז אולי זה יהיה גם תפקידה של המחאה הזו.
בר פלג, ג'וש בריינר, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מחפשים משהו חדש שייתן לכם קצת אנרגיה? לפעמים הפתרון נמצא ממש מתחת לפנס, או במקרה שלנו, מתחת לשמש. ישראל אומנם מתמודדת כרגע עם בעיות אחרות, אבל כמו שראינו בתחילת המלחמה, כשמשק החשמל היה תחת איום, הבעיות האנרגטיות שלנו רחוקות מלהסתיים. בדיוק כאן מסתתרת ההזדמנות. ישראל יכולה לנצל את ימי השמש המרובים ואת הטכנולוגיה המקומית כדי להפוך לשחקנית מפתח בשוק האנרגיה העולמי, ואתם יכולים להוביל את המהפכה. התואר השני בהנדסת אנרגיה והספק של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, מכשיר את מהנדסי העתיד שיגמלו את העולם מהפחמן המזיק. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות ורשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל. ההבדל הוא אפקה.
At Britain, where the Prime Minister, Rishi Sunak, has called a surprise election for the 4th of July, months earlier than expected.
And I just want to address this point.
You opposed it when I announced it.
If you listen to people in the audience across the country more often, you might not be quite so out of touch. Beverly.
ממה שקורה אצלנו בבריטניה, שלום דפנה מאור.
שלום.
שלום אנשל פפר.
שלום ליאור.
אז הולכים לבחירות שאנחנו יודעים כבר עכשיו להגיד מה יקרה שם בצורה מאוד ודאית, מהפך.
מהפך ענק לפי כל הסקרים, המפלה בתמיכה במפלגה שמרנית שנמצאת בשלטון מאז 2010, אי אפשר לשנות את התמונה.
הפער פשוט גדול מדי.
הפער עצום, ובגלל שיטת הבחירות האזורית בבריטניה, זה כבר הגיע לנקודה שמבטיח לא רק לנסלייד של... שזה בדרך כלל מדברים על 100 מושבים שעוברים מצד לצד. פה מדובר על 250, אולי אפילו 300 מושבים, כלומר, התוצאות הגרועות ביותר השמרנים ביותר מ-100 שנה, וכל דבר רע שהיה יכול לקרות בקמפיין, וזה קמפיין קצר, 4 שבועות של קמפיין, לרישי סונאק, קראו, הם עשו את כל הטעויות האפשריות, אפשר לפרט אותם.
גם ההכרזה לבחירות עצמם עשה כנראה טעות.
ההכרזה לבחירות, בסופו של דבר, הוא היה צריך בשלב ושלם לעשות את זה. היה לו עד לדצמבר,
אבל יכול להחזיק בשלטון, כמו שאנחנו רואים מה שקורה פה.
הוא יכול להחזיק עוד כמה חודשים, לדעתי הוא ממש כבר לא רוצה להחזיק בשלטון.
הבין שהולך לאופוזיציה?
זה היה ברור שלשם זה הולך, לדעתי הוא גם לא יישאר ראש המפלגה הרבה זמן, הוא גם לא יישאר בבריטניה הרבה מאוד זמן, יש איזה בן אדם עם הרבה מאוד נכסים.
התחתן טוב.
נשוי עם אישה עם הרבה יותר נכסים, כבר חי בעבר באמריקה, יש כבר כל מיני דיבורים על תפקידים אפשריים בתור ראש קרן הון סיכון, או כל מיני תפקידים אחרים בסיליקון ואלי בארצות הברית. לשם, לפי השמועות מועדות פניו, והוא פשוט, מבחינתו, כבר לא רוצה להיות שם. יש לו גם שתי ילדות קטנות, אז אני חושב שהוא גם רוצה כבר לרשום אותן לבית ספר אחר, ולא באזור רישום דאונינג סטריט, אז ככה הוא מספיק עוד לפני שנת הלימודים הבאה. במובן, אבל הפוליטי זה באמת רעידת אדמה, כי אנחנו רואים כל כך הרבה מדינות בעולם, ואני מניח שאתה מדבר פה גם עם מומחים לצרפת על הבחירות, איך מקרון עכשיו, איש המרכז הגדול,
מאבד... שם הולכים ימינה ובריטניה הולכים
ימינה
שמאלה.
ימינה וגם צד לשמאלה מאבדים כאן, בבריטניה הולכים למרכז. סטארמה הוא לא
לייבור
שמאל.
לייבור זה מרכז.
סטארמה עשה שני דברים. קודם כל, הוא זכה בבחירות לרשות המפלגה לפני 4 שנים, בסוג של הבטחות כאלה רכות, שהוא להמשיך חלק מהמורשת של ג'רמי קורבין, בעיקר בדברים החברתיים.
שקורבין כמובן היה בשמאל המאוד מאוד קיצוני.
קורבין הוא באמת מהסיעה הקטנה בקצה השמאלי שתמיד היה בלייבור. מאז שסטארמר זכה, הוא עושה טיהור שורות חסר רחמים של כל מי שאיכשהו מזוהה, מסומן, כאוהד של קורבין, מכל תפקיד מפתח במפלגה, נשארו אמנם קבוצה מאוד קטנה של חברי פרלמנט. הם גם דואגים שבכל מחוז בחירה שבה המפלגה ממנה נציג שמתמודד, ואלה יהיו ה-200 ומשהו חברי פרלמנט החדשים איתם לייבור, שזה יהיו אנשים מהזרם המרכזי ולא מזוהים עם קורבין.
למה לבריטים כל כך נמאס מהשמרנים?
14 שנים זה הרבה זמן לכל מפלגה, ואנחנו רואים ברוב העולם שיש תזוזה אחרי 4, 5 או 8 שנים.
רוצים שינוי.
עוברים צד בארצות הברית, דמוקרטים, רפובליקאים וכך הלאה. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. המטוטלת פה זזה ונשארה, נתקעה בשמרנים, בנסיבות שהן מאוד מאוד קשות. היו להם כמה דברים. אחד, זה היה קמרון עלה לשלטון בתקופה של המשבר, אחרי המשבר הפיננסי הגדול, ואז התחיל גם משבר חובות באירופה. אז זה היה ברוך אחד.
ואז פישל עם הברקזיט.
עוד לפני הברקזיט, הוא פישל בדיעבד, בזה שהוא נקט במדיניות צנע נוראית, קשה ומחמירה, שקיצצה במשרדי הממשלה ובשירותים הציבוריים. בבריטניה, בסופו של דבר, בריטניה הזו, כמו מדינה אירופאית, יש שירותים ציבוריים שהאנשים סומכים עליהם. זה התבטא בקורונה אחר כך.
שירותי הבריאות.
שירותי הבריאות הממלכתיים המהוללים פתאום היו ממש על הסכין. הדבר השני, זה היה הימור השגוי על הברקזיט, שעכשיו אומרים שמקרון הידד אותו בזה שהוא הלך לבחירות. הוא היה בטוח שלא יהיה ברקזיט, הוא היה נגד ברקזיט.
הוא רצה להישאר באיחוד.
כן, כמו רוב השכבות האליטות בבריטניה, וכמעט 50% מהמצביעים במשאל עם. אז הוא עשה הימור שפשוט לא עושים אותו, כי אם אתה מפסיד, אתה מפסיד את הכל. דרך אגב, למרות זאת, השמרנים לא איבדו את השלטון, הוא איבד את השלטון, הוא חזר בדלת האחורית לאחרונה כשר חוץ.
ואז ראינו אבל תחלופה מאוד מאוד גדולה של ראשי ממשלה כראשי השמרנים.
זה היה די מטורף. זאת אומרת, אנחנו חושבים פה על אחת
הדמוקרטיות... חמישה אנשים, נכון?
אחת הדמוקרטיות העתיקות בעולם מצליחה להגיע למשבר כזה, שכמעט רוב הזמן, בחמש שנים האחרונות בערך, היו ראשי ממשלה שלא נבחרו. זאת אומרת, חלק מהם נבחרו אחר כך כשהם עשו בחירות, אבל הם פשוט התמנו בזה אחר זה על ידי המפלגה השמרנית, והיו משברים חוקתיים ובלגנים בפרלמנט וכל הדברים האלה. זה גם לא הועיל לשמרנים.
I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I am resigning as leader of the Conservative Party.
ואז היה את ליז טראס. היא באה עם תוכנית כלכלית כל כך מופרכת שכל...
היא החזיקה יומיים?
החזיקה יומיים. החסה החזיקה יותר ממנה, ומה שקרה זה שהבריטים ראו בלייב מה קורה, שיש ראש ממשלה לא רציני, שמפלגה כזאת, שהיא מפלגה הכי גדולה והכי חשובה לאורך כל השנים, ממנה בן אדם כזה, שקרנות פנסיה עמדו לקרוס, והבנק המרכזי היה צריך להתערב. אז העיפו אותה, זה מה שלא קורה בישראל, שמיד מעיפים את מי שמפשל. אבל החליפו במישהו אחר, עוד מינוי, עוד טכנוקרט. וזה הצטברות של שרשרת של דברים. עכשיו, בסוף הברקזיט, כשעשו אותו, לא יכלו לדעת מה יהיה אחר כך. אבל יש יותר הגירה לתוך בריטניה, שזה בעצם רוב המצביע ברקזיט, הוא נגד הגירה. יש יותר אינפלציה מביבשת, ממדינות דומות לבריטניה ביבשת, ויש בלגן. יש בלגן ביבוש הסחורות, ירידה בביקוש לשירותים פיננסיים של לונדון, הייתה בעצם הבירה הפיננסית של אירופה, וחברים בבריטניה, וקוראים לזה גם בכותרות, מספרים שהם הולכים לבית מרקחת, והתרופה הזו חסרה, התרופה הזו חסרה, התרופה הזו חסרה. אני מדברת לך על אנטיביוטיקה לילד שיש לו דלקת גרון, לא על תרופות
פשוט.
מאוד מסובכות. וזה קשור לברקזיט גם. אז היום בסקרים, התמיכה בברקזיט בדיעבד ירדה.
We've left the EU and we are not looking backwards, we're looking forward. So this is not about rejoining.
גם הלייבור לא מתכוון לחזור לאיחוד האירופי, מה הם כן רוצים?
השאלה של היחסים של בריטניה עם היבשת, עם אירופה, היא שאלה של אלפי שנים. זה המתח המרכזי במיקום הזה של האיים הבריטים מול היבשת, שהיא כן חלק ממנה, לא חלק ממנה. וקודם כל, נגיד מילה לשמרנית, זאת המפלגה הפוליטית הכי ותיקה בעולם, בכל הפרלמנטים, זאת המפלגה הכי ותיקה, אפשר גם לטעון הכי מצליחה מבחינת שנים שהם צברו בשלטון, בחירות שהם ניצחו, זאת מפלגה, כשמישהו רוצה לבנות מפלגה פוליטית, זה דגם. מצד שני, השאלה האירופית, הקשר עם האיחוד, למעשה משנות ה-70 קורע את המפלגה הזו לגזרים. אמנם תאצ'ר במשך כמה שנים הצליחה לאחד אותם, אבל גם היא בסופו של דבר, עם כל הכוח שלה וכל הבחירות שהיא ניצחה, מה שהוריד אותה מהשלטון זה הוויכוח בתוך המפלגה ליחס שלה האישי לאיחוד האירופי. זה מה שבסופו של דבר הפיל את קמרון.
שמה המורכבות שם?
בסופו של דבר זו מפלגה שמצד אחד היא מפלגה שמאמינה בשוק. היא מפלגה שמרנית.
שוק חופשי.
שוק חופשי, כוחות השוק.
ימין כלכלי.
ימין כלכלי, אבל ימין כלכלי, זה בתפיסה הקלאסית, זה רואה בדבר כמו האיחוד האירופי, שהוא מאפשר את המעבר הסחורות. הרי בסופו של דבר האיחוד האירופי התחיל בתור גוש כלכלי. זה שהפכו את זה לפרויקט יותר שאפתני, זה כבר שלב יותר מתקדם. אבל השמרנים, מבחינתם, האיחוד היה הדבר הנכון, בתפיסה הכלכלית שלהם, אנחנו סוחרים, זה הכוח של בריטניה, מה שדפנה הזכירה, שירותים פיננסיים. מצד שני, בתוך המפלגה השמרנית, יש גם את האגף היותר פופוליסטי-לאומני, הנושא של ההגירה, זה דגל אדום מבחינתם. כל המחשבה שיש בירוקרטים שיושבים בבריסל ושטרסבורג, שקובעים לנו לבריטים כל מיני חוקים ורגולציה, אנחנו מדינה ריבונית. כלומר, התפיסה, אפשר לדבר גם על הנושא הזה שבאמת שליטה, כמה באמת זה אמיתי השליטה הזאת בכוח, וכמה באמת זה פגע בריבונות הבריטית, אבל בתפיסה של הגאווה הלאומית, שזה דבר חשוב, זה הוביל אותם להיות יורוסקטים. ושני האגפים האלה במפלגה, כבר שנים לא באמת יכולים לחיות יחד, אבל בגלל שיטה הבריטית, אתה לא, אי אפשר לפצל מפלגה. אם אתה מפצל מפלגה, אחד הפיצולים לפחות הולך לאיבוד אם לא שניהם. אז השמונים לא הייתה להם ברירה אלא להישאר ביחד, למרות ששני האגפים האלה כבר בכל כך הרבה דברים לא מסכימים אחד עם השני. זה, וזה גם מה שגורם לראשי ממשלה האלה לא לשרוד כל כך הרבה זמן. הלייבר לעומת זאת, חוץ מבאמת השמאל הקיצוני ששונא את האיחוד האירופי כמו קורבין, אבל הרוב הגדול של הלייבר הוא פרו איחוד, אבל עכשיו לפתוח מחדש את השאלה הזאת, את הדיון הזה, זה אף ממשלה לא רוצה לעשות. ברקזיט הוכרע, בריטניה יצא.
זה נגמר זה.
אז יש ללייבור בעצם שני דברים שהם עושים. אחד, זה להתחיל לעבוד על הסכמים יותר יעילים עם האיחוד, לא כחברה באיחוד, אבל
כמו שוויץ.
סוג ששותפה חברה. ואת המסר השקט, תראו, אנחנו יודעים שאתם, במיוחד הצעירים, המצביעים הצעירים, רוצים לחזור לאיחוד, אנחנו יודעים שיש איזה רוב, אנחנו לא נפתח את זה עדיין, אבל יש שם מה לדבר, בוא תנו לנו עוד קדנציה אולי, ואז אנחנו נדבר על זה.
מבחינה כלכלית, מה הלייבור מביא?
הלייבור מביא בעצם משהו שהוא בגדול, בעיקרון, לא שונה בהרבה ממה שהיה עד עכשיו. אין תוכניות רדיקליות לשינויים, זה לא איזושהי מדיניות שמאל חברתית וזה, אבל הם כן עוצרים את הסחף הזה, הפופוליסטי. זה משהו מעורבב כזה, זה מצד אחד, אם ניקח, זה לא, פחות כלכלי, אבל סונאק התבטא בצורה מאוד נחרצת ובוטה נגד להטאבים, או לפחות טרנסים, כי זה איזשהו סוג של ויכוח תרבותי. אז יש להניח שמבחינה תרבותית הם יהיו הרבה יותר מרכזיים ו...
יותר ליברליים.
יותר ליברליים, כן. מצד הכלכלה הם יורשים כלכלה שנפלה מאוד חזק, שלא ממצא את הפוטנציאל שלה, יש להם פוטנציאל דווקא כן לאיזושהי התאוששות. אגב, מנקודת מבט של השקעה ונכסים. בריטניה זולה עכשיו, כאילו זולה למשקיעים.
כי הפאונד יחסית זול.
הפאונד
ביחס למה שהלכנו בעבר.
כן. טוב, כשאנחנו מסתכלים על זה ביחס, כל המטבעות ביחס לדולר נחלשו.
אבל פעם היה 8 שקלים, אני לא טועה, הפאונד.
כן, אבל הוא התחזה, השקל כבר, זה לא דוגמה טובה, מפני שכל הוא נחלש כמעט כל מול המטבעות. כן, ברור שהפאונד לא מה שהיה פעם, מטבע רב עוצמה יותר חזק מכולם. יש הזדמנות לעשות איזשהו שינוי, קודם כל להשקיע בכל השירותים החברתיים. דרך אגב, הם לא יתחילו עם זה, כי כבר השמרנים הבינו שאין ברירה בקורונה, הבינו שאי אפשר להוציא את הממשלה מהכלכלה, כמו שטאצ'ר נגיד רצתה. שהאינדיבידואל פה לא יוכל להחזיק מעמד אם יש מגפה, או משהו שהוא עצמו לא יכול לטפל בו. ולכן הם ייקחו את זה יותר לכיוון הזה. מצטרכו להתמודד עם זה שיש גירעון גבוה, יש חובות גבוהים, יש הרבה דפיציטים, אבל מה שאנשל הזכיר לגבי התיקון של ההסכמים עם אירופה, ועם עוד, הם היו צריכים לחתום על הסכמי סחר מחודשים עם כל העולם, לא רק עם גוש היורו ואירופה, כי הם היו חתומים דרך האיחוד האירופי. עכשיו, זה חתיכת בלגן וכאב ראש, וזה נוהל בצורה מחפירה. זאת אומרת, גם אם אתה אומר, אוקיי, בוא, אנחנו חייבים לעשות ברקזיט, בוא נעשה אותו כמו שצריך.
I wanted to come here tonight to stand with you in solidarity in Israel's hour of need.
אנשיל מדיניות חוץ.
טוב, אנחנו כמובן כל הכל שואלים לגבי היחסים אלינו. אז אמרנו שסטארמר, הדבר הכי משמעותי שהוא עשה מאז שהוא זכה בהנהגת המפלגה לפני 4 שנים ועד הרגע הזה שהוא עומד, כנראה לי, בחדר ראש ממשלה, זה היה להתרחק מכל דבר שהזכיר את מורשת קורבין. עכשיו, קורבין...
לא לאנטישמיות בעיקר.
להמון דברים, אבל בוודאי הנושא הזה
שזה מאוד דבק בקורבין.
והקבוצה שלו נתפסו כאנטישמים, וכמובן הם בלב ליבה של קהילת האקטיביסטים הפרו-פלסטינים בבריטניה, להתרחק מהדבר הזה כמה שאפשר... סטארמר לא רוצה לדבר, סטארמר לא רוצה לדבר על מדיניות חוץ, יש לו...
אבל עכשיו הגיעה מלחמה, אין ברירה.
אין ברירה, אז הוא גם, בהתחלה הוא דווקא היה מאוד מאוד פרו-ישראלי, ואפילו הוא אמר שהוא תומך כמעט בכל הצדדים שישראל עושה בעזה. הוא חטף על זה קצת בראש, אז הוא הוריד פרופיל בנושא הזה, אבל בגדול הוא לא רוצה להתעסק בזה. הוא מבין שאין לו מה להרוויח כרגע, מצד אחד יש לו במפלגה ועדיין שדולה חזקה פרו-פלסטינית, מצד שני הוא כל כך לא רוצה להצטייר בתור משהו ש... מזכיר באיזשהו צורת קורבין, אז הוא פשוט בורח מהנושא הישראלי-פלסטיני כמו מאש.
גם אחרי הבחירות זה משהו יעשה?
אז בוא נראה, שר החוץ החדש הצפוי, כרגע הוא שר החוץ בממשלת הצללים, דיוויד למי, אני כבר שמעתי עם האנשים שלו שהוא מנסה לחשוב איך הוא בכל זאת ניגש לנושא הזה. הם גם מבינים שהכוח של בריטניה בעולם הוא לא כמו שזה לא בימי האימפריה. הם יצטרכו לעשות איזשהו, לצאת באיזושהי אמירה, אבל כל מי שבאמת חושש מאיזשהו שינוי על, לא יודע, לעצור את ייצור הנשק, קודם כל ישראל כמעט ולא קונה כמה ברגים וחלקי חילוף, לא יותר מזה מבריטניה, אנחנו קונים מאמריקה וגרמניה, זה אלה ספקי הנשק שלנו, אז זה לא משמעותי. היה איזה דיבור שהם יכירו במדינה פלסטינית, גם זה כבר אמור, כן, אנחנו נכיר במדינה פלסטינית, אבל
יום
חלק
אחד
מתהליך מסע ומתן.
בית הדין בהג?
גם עוד משהו שהם כזה אומרים, כן, אנחנו לא חושבים שזה רעיון כזה טוב, אבל אנחנו נכבד, הם מנסים באמת כזה להיות חצי קפה, חצי תה. צריך גם לזכור שלבריטניה יהיו שני אתגרים הרבה יותר משמעותיים במדינות לחוץ אחרי הבחירות. אחד, מה קורה בתוך אירופה, נאטו ואוקראינה, זה הדבר המרכזי, וג'ונסון זה כבר, הולכים אחורה, יש כבר שני ראשי ממשלה, שלושה עוד רגע, אבל הוא בעצם היה, דבר אחד שהוא כן עשה, זה הוביל את המדינות המערבית הפרו-אוקראינית, באיזשהו מקום אפילו גרר את אמריקה איתו, אז סתם רוצה להראות שהוא לא פחות פרו-אוקראיני מג'ונסון, וזה גם יהיה מדינת החוץ, והדבר שהכי מטריד כמובן לבריטניה, מי יהיה נשיא ארצות
הברית. דונלד טראמפ, זה מה שמטריד.
איך עובדים עם טראמפ? הם יהיו ממשלת מרכז שמאל, יצטרכו לעבוד בספיישל רליישנשיפ, בקשרים המיוחדים עם טראמפ, אז כבר אתה מבין שזה ישפיע גם על המדינים שלהם כלפי ישראל, הם לא יובילו שום מהלך ביקורתי מיוחד כלפי ישראל. זה, אנחנו לא צריכים לדאוג להם. בכלל, שוב, המדינה החוץ הבריטית, היא תהיה בעיקר מוכוונת סחר. הם, כמו שדפנה אמרה, הם עדיין בתהליך של לחתום על הסכמי סחר מחודשים עם העולם אחרי הברקזיט. בריטניה מרוכזת בכלכלה שלה, בשירותים החברתיים שנמצאים במצב קשה, בעיקר בשירות הבריאות. מי שמצפה שהם יצאו להרפתקאות מדיניות, לא, די התאכזב כנראה.
זה די בולט גם שטראמפ באותו עניין לא לוקח עמדה מאוד נחרצת בוויכוח הזה, מפני שאפשר באמת רק להפסיד ממנו לפני הבחירות.
זאת לא אמר במי הוא תומך.
הוא לא באמת לקח צד. זה אם אנחנו מדברים גם מה שסטארמר עושה, זה באותו סגנון. אתה לא רוצה לאבד במכה אחת חצי מהמצביעים, או כמה שזה לא יהיו אנשים שתומכים בצד א' או בצד ב'.
טראמפ גם אומר שהוא עם הווינרים תמיד, לא עם הלוזרים.
כן, אבל זה, אנחנו כבר לא בטוחים באיזה צד אנחנו, אפילו על איבד את טראמפ.
אז שחר של יום חדש או more of the same?
בניגוד לפעם הקודמת שהלייבור חזר לשלטון ב-1997, שטוני בלר, גם בלנדסלייד,
היה נראה מדהים אז בזמנו.
אבל אז היה רגע אחר בבריטניה, זה היה רגע של קצת נמאס להם איתת שכבר
הניו-לייבור
וזה, וניו-לייבור באו והיו חלק מאיזשהו מהלך תרבותי, ובלר היה צעיר ונמרץ.
היה נראה כמו פוליטיקה אחרת.
הייתה תחושה של התלהבות נורא גדולה, ודיברו על זה, הוא בא, נכנס ללונדון בבוקר אחרי הבחירות, עם זריחת השמש, ועצם דונלד וניומונים וכל זה. סטארמר הוא אדם הרבה יותר אפור, הרבה יותר מיושב, יותר מבוגר מבלר, הוא גם לא פוליטיקאי מקצועי, הוא בסך הכל בפוליטיקה של 7 שנים, לפני כן הוא בכלל היה איש התביעה, כלומר, זה כמו שלוקחים את מני מזוז, דמות כזאת אפורה, פרקליט, הוא היה פרקליט המדינה בגדול, ואז הוא עובר לפוליטיקה, כלומר, הוא גם הופך את זה לסוג של דבר שמוכר אותו, הוא אומר, אני כבר ניהלתי משרדי ממשלה, אני I'm competent, אני יודע לעבוד, עזוב אתכם אחרי כל הבוריס ג'ונסונים וליסטרסים, וכל אלה שלא יודעים לעבוד או שמרנים, אנחנו לא באים להלהיב אתכם, אנחנו באים לעבוד בשבילכם, לנסות להיות יעילים, וזה מה שהוא, כל מה שהוא צריך לעשות, זה לא לעשות טעויות עכשיו, כל הטעויות השמרנים עושים, הקמפיין שלהם, מעבר לזה שהעיתוי של הקמפיין כנראה לא מוצלח, סונאק עשה טעות עצומה ש הוא בחר לא ללכת לטקס של די-דיי, של יום פלישה לנורמנדי, ולעמוד שם עם ראשי, עם נשיא צרפת ונשיא ארצות הברית, ובמקום זה הוא אמר, לא, אני אבוא בהתחלה, ואז אני צריך לחתוך חזרה לעשות איזשהו רעיון טלוויזיה. פגיעה איומה בכבוד הבריטי, אירוע שבשביל הבריטים ותיקים די-דיי זה אירוע עצום. אחרי זה נייג'ל פראג' פתאום מודיע שהוא מפלגת הרפורמה, שזה כאילו ימין הקיצוני, שבא ולוקח קולות משמרנים, תתמודד בכל מחוז בחירה בבריטניה. עכשיו, הם לא יזכו ביותר משניים, שלושה מושבים לכל היותר, אולי גם פרש עצמו לא יזכה. אבל מה שזה עושה, בשיטה הבריטית, זה לוקח ממך קולות, ומאפשר ללייבור לקחת את המושבים, אלא עוד דבר שיקח עשרות, אם לא מאות, מושבים משמרנים. עכשיו יש סקנדל חדש, פתאום מתברר שחלק מהצוות הקרוב של, של, של סודן, כשראש הממשלה, שמו הימורים על, על תאריך, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול הרי להיכנס,
מתי הבחירות?
אתה יכול להיכנס ולהמר בכל דבר בבריטניה.
והם אבל ידעו מתי הבחירות.
כנראה שהיה להם איזשהו מושג, אז הגמבלינג קמישן, מועצת ההימורים, עכשיו עושה, עכשיו חוקרת את הצוות של, של
וזה סודן. וזה אחרי המסיבות של ג'ונסון עוד שם.
זהו, כל אסון אלקטורלי שיכול לקרות, קורה לו עכשיו, זה כל איזה קמפיין של כולה ארבעה שבועות, עם סקנדלים לקמפיין של ארבע, של ארבע שנים. הוא רק מת שזה ייגמר. עוד, עוד, עוד רגע זה נגמר, והוא יכול ללכת אל האופק ולהשאיר את השמרנים, להילחם על, על המעט שנשאר.
מבלר ועד סונאק יש כאן קשת היסטורית. שבלר בעצם ניסה על גבי הפריחה הכלכלית של סוף שנות ה-90, כולנו זוכרים את ה-dot-com ומייחסים את זה לארצות הברית, אבל גם בריטניה הייתה אז, תזכרו, שנות, סוף שנות ה-90, הבילדאפ של עשור לקראת המשבר הפיננסי של ההתנפחות, זה היה המשך של הנאו-ליברליזם, והוא ייצג את זה למרות שהוא לייבור. אני חושבת שבמובן מסוים סונאק, שגם כן הוא בא בתור, אומנם ממוצא הודי, אבל הוא בא בתור בן אדם עשיר.
מצליח,
מישהו שעשה את הכסף שלו, והוא בעצם חותם איזשהו, באיזשהו מובן את התקופה הזאת, כי הדברים האלה כשלו בשביל הבריטים, בעולם כולו, ואנחנו רואים את התגובת נגד לגלובליזציה, לנאו-ליברליזם. כל הדברים האלה בעצם עכשיו כל הימין באירופה, וטראמפ בארצות הברית, זה בעצם, ומה הבריטים בחרו? קצת כמו שהאמריקאים בחרו בביידן בבחירות הקודמות. הם בחרו בזה שהפסיקו לעשות להם את הרעש האיום והנורא הזה בראש כל הזמן.
הם רוצים שקט.
ראש ממשלה שהוא שקט, שהוא קומפטנט, שיודע לעבוד, בלי כל ההמולה שכל רגע כותרת של ראש ממשלה או נשיא שעושה משהו.
הקומפרסור.
אנחנו מכירים את זה.
אנג'ל פפר, דפנה מאור, תודה רבה.
תודה ליאור.
תודה.
בכל קיץ היתושים תורדים את חיינו, והשנה זה תורד במיוחד מכיוון שמשבר האקלים ומזג האוויר גרמו לעונת העקיצות להקדים, וגם למחלות כמו קדחת הנילוס המערבי, לגרום לתחלואה ואפילו למוות בכמות חריגה לעונה הזאת. איתנו הפרופסור נטע דורצ'ין, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וגם האוצרת הראשית של אוסף החרקים הלאומי. שלום.
שלום.
יתושים זה באמת תופעת קיץ?
בעיקר, כמו רוב החרקים, עיקר הפעילות היא באביב ובקיץ, כי הם אוהבים טמפרטורות גבוהות.
מה צריך לחפש אם שומעים בזז?
צריך לחפש אם זה יתושים העוקציים או דברים אחרים שיכולים להיכנס לבית והם לא מזיקים, לא מועילים.
זה לא מרגישים ישר על הגוף?
לא, יתושות יכולות להסתובב בחדר ולהחליט בסוף לא לעקוץ. כידוע, יש אנשים שהן יותר אוהבות, מעדיפות, אז לא תמיד כשיש יתושים בתוך הבית, זה יסתיים בהקיצה.
בוא ניכנס לרגע לראש של יתוש, היא מסתובבת, מסתובבת, ואז מה?
ואז היא צריכה מה שנקרא ארוחת דם, כדי לפתח ביצים, השחלות. צריכת דם היא בגלל הצורך בחלבונים, זה רק נקבות עושות את זה.
זה אכן מזון לילדים?
זה מזון לה, כדי שהיא תוכל לפתח ביצים בשחלות, ולכן היא צריכה את החלבונים שבדם. אז לפני כל הטלה, היא צריכה לאכול, וזה האוכל שלה. היא נמשכת לאותות מסוימים, כימיים, לטמפרטורה של האור, ולפי זה היא מחליטה אם מתאים לה.
איך ספציפית היא הגיעה דווקא לבית שלי, מכתחילה?
יש מיליוני יתושים שמסתובבים בחוץ, אז הם מרגישים את הטמפרטורה, נכנסים הביתה, מרגישים את בעיקר את האוויר שאנחנו פולטים את החומרים באוויר, ולפי זה מתבייתים על הקורבן.
הם אוהבות בעיקר בני אדם, או שהחתול בחוץ גם יכול להיות קורבן?
יכולים להיות גם בעלי חיים אחרים. זה תלוי גם במינים שונים של יתושים, יש להם העדפות שונות, אבל כן, מה שנקרא יתוש הבית, שזה המין הידוע, הוא אוהב בני אדם.
כמה סוגים יש?
יש משהו כמו 100 משפחות של זבובאים, 120 אפילו, בישראל קצת פחות, כמה עשרות, ומתוכם המשפחה הזו, משפחת היתושיים, מה שנקרא, יש לנו משהו כמו 40 ומשהו מינים בישראל, שבוא נגיד מיעוטם נכנסים הביתה, ואנחנו נתקלים בעיקר בשניים, שלושה מינים נפוצים, שמוצצים דם מבני אדם.
אנחנו יודעים זו חיה מאוד מסוכנת, אפילו יותר מהריות ותנינים. למעשה זו החיה הכי מסוכנת בעולם, בכל שנה היא אחראית למותם של מיליון בני אדם.
נכון, אבל זה בעיקר באזורים טרופיים.
זאת אומרת, זה באפריקה, זה לא פה.
אפריקה, דרום אמריקה, כן, זה יותר באזורים כאלה.
שמה שונה שם?
יש שם טמפרטורות גבוהות, יש שם מלחות גבוהה, היתושים האלה שהם מוצצי דם, גם הזחלים שלהם מתפתחים במים, אז יש שם גם יותר מים מאשר באזורים מדבריים. ושם באמת יש רוב המחלות האלה שהם, בעצם היתושים הם וקטורים למחלות, הם נשאים, זה לא שזה הם עצמם גורמים לזה, במציצת הדם הם מעבירים כל מיני מיקרואורגניזמים או נגיפים שנמצאים ברוק שלהם, וזה מה שמעביר את המחלה.
מה שהכי מוכר זה מלאריה.
כי זו המחלה אחת הקטלניות ביותר. אבל יש מגוון גדול של דברים נוספים. נגיפים, כל מיני חד תאיים.
למה צריך יתושים?
דברים נמצאים בטבע לא בגלל שצריך או לא צריך אותם.
אבל מדברים אבולוציה, אולי הצפרדיה אוכלת יתושים, אני לא יודע מה קורה שם.
יש להם כמובן מקום בשרשרת המזון מאוד מרכזי. בעיקר, הייתי אומרת, בשלבים של דרגות ההתפתחות, הזחלים שלהם שחיים במים. הביצים, הזחלים, הגלמים נמצאים במים, והם מהווים מרכיב מאוד חשוב בשרשרת המזון שם. יש מגוון גדול מאוד של יצורים שטורפים אותם. והם בעצמם גם כן ניזונים מחומר אורגני מתפרק בעיקר הזחלים. אם הם לא יהיו שם, אז לא יהיו עוד הרבה דברים אחרים שנסמכים עליהם.
בני אדם ניסו להדביר יתושים במשך הרבה שנים בהרבה שיטות, זה לא הולך, למה?
זה כן הולך, לפחות במידה מסוימת. אתה יודע, אם הם מציפים את בתי הגידול שלהם בחומרי הדברה, אז זה עובד, אבל זה הורג את הכל.
בתי גידול, את מתכוונת לאיזה שלולית קטנה ליד הבית?
שלוליות, מקווה מים. לפני כמה עשרות שנים השתמשו בחומרי הדברה כמו DDT, שהם לא מבחינים בין המטרה לבין דברים אחרים, זה פשוט הרג הכל. ניסו דברים יותר ידידותיים לסביבה, אחד הדברים המפורסמים דווקא שפותח בישראל, זה חיידק שמייצר טוקסין רעלן ספציפי, ואז אפשר לפזר אותו, וזה באמת מתביית ספציפית על יתושים, זה חיידק שנקרא בצילוס טורינגיינזיס ישראלנזיס.
או, קיבלנו הכרה בינלאומית.
כן, אז בקנה מידה מצומצם, זה יכול לעבוד, להיות מאוד אפקטיבי, אבל תמיד יש הגעה של פרטים מבחוץ.
זה פשוט חיה ששורדת.
כן, אוכלוסיות מתחדשות. בשנים האחרונות יש לנו בעיה עם מין פולש של יתוש, מה שנקרא יתוש הטיגריס האסיאתי, שהוא הרבה יותר עמיד.
גם גדול יחסית.
קצת יותר גדול אולי, יותר יפה, זה כן, הוא שחור לבן כזה מפוספס.
יופי של יתושים זה דבר יחסי, אולי יהיה במקצוע שלך.
תשמע, באופן אובייקטיבי, כשמסתכלים עליו, הוא יותר אלגנטי מיתוש הבית שלנו, שחור לבן כזה.
יותר קטלני גם.
הם שניהם יכולים לשאת את הנגיף של קדחת הנילוס המערבית, אבל הם גם נושאים נגיפים אחרים. הוא פשוט יותר עמיד, והוא גם פעיל בשעות היום, כשהיתוש הבית, היתוש המצוי שלנו פה, יותר נוטה להיות פעיל בלילה, כזה לקראת ערב, וגם ההטלה של היתוש הפולש, היתוש הטיגריס האסיאתי, יכולה להיות לאו דווקא במים ממש, אלא בשולי מים, והביצים יכולות להחזיק מעמד בלי מים, ואז כשהן נרטבות פתאום לבקוע. כמות קטנה של מים יכולה להספיק ליתושים כאלה, כדי לקיים את האוכלוסיות שלהם, וזה אחת הבעיות.
מאיפה הם עפו אלינו?
מדרום מזרח אסיה. ולא רק אלינו,
אלא גדול.
נכון, אז זה קרה בהדרגה, אבל הם נמצאים היום כמעט בכל העולם, גם בצפון אמריקה.
שזה גם חלק מההתחממות הגלובלית?
יש לזה כנראה קשר, וזה לא הדוגמה היחידה, מאחר שבאמת רוב היתושים האלה שנושאים את הוקטורים למחלות, הם משגשגים באזורים טרופיים, ככל שהטמפרטורה עולה גם באזורים צפוניים יותר, אז הם יכולים להרחיב את התפוצה שלהם.
ליד הכפר הייתה ביצה, היו בה יתושים, ומתוך היתוש יצא אל בית האנשים. יצא יתוש, ישחיז עוקצו ועט על האדם, ריחף סביבו דקר אותו, הקץ בו עד סוף דם, הקץ בו עד סוף דם.
בבית, מה אפשר לעשות? היה את התבליות האלה פעם, יש את החשמל עם הבז, יש גם את שיטת ה... מה את עושה?
אני התקנתי רשתות על כל החלונות שלי.
גם אני, אבל לא תמיד עוזר.
זה די יעיל.
ככה עושה? או שאת מפחדת להרוג יתושים מהמקצוע?
אני לא מפחדת. טאץ' ווד זה לא קורה לעתים קרובות שנכנס אליי יתוש הביתה, אבל אם באמת יש יתושים, אז אני כן הורגת יתושים, אני לא, אין לי רשת חרקים בבית, אני לא מתחילה לנפנף ברשת לתפוס אותם.
ולא חסה עליהם?
לא. לא, גם לאנטמולוגים יש גבול. אני מודה שתיקנים אני לא הורגת. אותם אני מעיפה החוצה.
למה, כי הם גם חמודים?
תיקן אמריקאי לא הייתי קוראת לו חמוד.
אמריקאי זה הגדול המגיל הזה?
זה הגדול, כן, בדיוק. הוא לא בא ומחפש אותי לנשוך אותי או מה שלא יכול לעשות לי, להזיק לי, אז אני מעיפה אותו החוצה. אני מבינה שה...
לוקחת ככה עם הידיים ומעיפה?
בדרך כלל
עם
התתה.
אוקיי.
כן.
יכול להיפגע בדרך?
לא, אני עושה את זה בעדינות. קרה גם שלקחתי אותם ביד, אבל זה, אני צריכה לעבוד על עצמי פסיכולוגית כדי לעשות את זה. אני מודה שהמין הספציפי הזה, אני לא אוהבת אותו.
מאיפה בכללי החיבה לחרקים?
מהבית. אבא שלי הוא חובב מקצועי, נגיד ככה, של חיפושיות. יש לו אוסף חיפושיות גדול בבית, ובכלל, האהבה לטבע זה בא מהבית, ונחשפתי לאנטומולוגיה כבר מגיל צעיר, ו... באופן כללי אני אוהבת דברים שהם קצת איזוטריים, שלא כולם אוהבים, אז זה התלבש עליי טוב הדבר הזה. אמנם החלטתי שאני הולכת לכיוון הזה רק לקראת סוף התואר הראשון, אבל כן, ברגע שהחלטתי, זה, הלכתי על זה, זה הברור, שזה מה שאני רוצה לעשות.
חרק אהוב במיוחד?
כמובן, החרקים שאני חוקרת, שהם גם, אפשר לקרוא להם יתושים, אבל זה לא מהיתושים העוקצים. זה בעברית הם נקראים יתוצים, שזה עברות של יתוש אפצים. אז אני, המומחיות שלי זה יחסים בין צמחים לחרקים באופן כללי, והמשפחה הזו שאני מומחית לה, אלה יתושים זעירים שחיים בצמחים. בכלל לא קשורים לבני אדם, לא מוצצי דם, באמת מאוד... נחמדי.
אנחנו רואים גם תופעות של הכחדה בתחומים שאת חוקרת, או בגלל שהחיות האלה קטנות יחסית, לא מזיקות, הן שורדות?
בהחלט רואים הכחדה, וזה עלה לכותרות נגיד 7 שנים האחרונות. ב-2017 פורסם מאמר גדול שעשה באמת רעש מאוד גדול בעולם המדע ומחוץ לעולם המדע, שפורסם בגרמניה והראה שיש נפילה דרסטית במגוון ובכמות ומספר החרקים המעופפים של יותר מ-75%. שזה אסון אקולוגי, הדבר הזה. הם יכלו להראות את זה, כי היה להם רפרנס של 30 שנה קודם, באותם מקומות, במרכז אירופה.
איך ספרו?
הם העמידו 10 מלכודות מיוחדות, זה נקרא מלכודות מלייז, שהן לוכדות מסות של חרקים במגוון מקומות בגרמניה, והיה להם רקורד משנים קודמות, שהם עשו את זה כל שנה, והראו שיש ירידה של יותר מ-75% במסות של החרקים שנתפסים שם. וזה, הרוב המכריע של החרקים זה דברים זעירים, באמת שלא בולטים, לא רואים, אנשים לא מודעים לזה. ולכן לא שמו לב לזה.
שמה קרה להם?
הם נעלמו בגלל מגוון דברים שהקריים ביניהם הם בהשפעת אדם, שזה באמת הרס בתי גידול, הייתי אומרת, בראש ובראשונה. זה בגלל חקלאות, בגלל איור, זיהומים מסוגים שונים, וגם בגלל התחממות גלובלית, שזה גם השפעה עקיפה שלנו, עקיפה או ישירה על... על מערכות אקולוגיות.
אם באמת מרחיקים משהו חרק שפוגע ביבול החקלאי, אולי זה טוב, התקדמות האדם, למה זה רע?
חרקים שפוגעים בגידולים חקלאיים, זה לא רע להדביר אותם, כי עצם הקיום של גידול חקלאי, של שטחים גדולים, זה לא דבר טבעי. את החרקים המזיקים האלה יכולים לסגשג ולהקים אוכלוסיות מאוד גדולות, כי עומדים לרשותם שדות ענקיים, מונוקולטורות, שלא קיימים שם באופן טבעי. אז אין לי בעיה אתית לטפל בדברים האלה רצוי, באמצעים יותר ידידותיים לסביבה, ובאופן ספציפי, ככה שלא לפגוע בהכל.
כן, איזה תכשירים יותר אורגניים, או שגם כן, דברים מהונדסים בסדר מבחינתך?
לא מהונדסים, אני יותר חושבת בכיוון של הדברה ביולוגית, או הדברה משולבת, שזה שימוש בהדברה ביולוגית, יחד עם הדברה כימית ספציפית, שלא הורגת את כל מה שזז באזור, אלא יותר ספציפית למין המזיק המטרה. אבל היום זה מאוד מקובל להשתמש בפרקטיקות של הדברה משולבת, של לשלב גם שימוש מה שנקרא באויבים טבעיים של המזיק, לצד הדברה כימית ברמה מסוימת.
איפה כן כשהחרקים האלה נעלמים זה רע?
חרקים שהם חשובים מאוד במערכת האקולוגית, מהווים מזון למגוון של בעלי חיים, גם לפרוקי רגליים אחרים, גם לעופות, לזוחלים, ליונקים. אם הם נעלמים בסביבה, הם יכולים לגרום לאפקט מתגלגל במעלה המערכת האקולוגית, וזה נכון גם לגבי חרקים שקשורים לצמחים. הרי חלק גדול מאוד מהמזון שאנחנו צורכים, פירות, ירקות, תלוי בהאבקה של חרקים, למשל. ואם לא יהיו חרקים שיהיו יאביקו את הצמחים האלה, אז זה לא יהיה. זה השפעה ישירה על האדם. כמובן שיש לזה גם השפעה על המערכת האקולוגית ברמה של הצומח.
ואם אנחנו חוזרים ליתושים, עולם ללא יתושים יהיה עולם טוב יותר?
לבני אדם אולי כן, באפקט המיידי. מה יכול להתפתח מעבר לזה? אם ייעלמו יתושים, אנחנו לא תמיד יכולים לחזות. מה יקרה אם נעלים משהו מהמערכת האקולוגית? שוב, זה...
אולי משהו יותר גרוע פשוט ייכנס לבתים.
או שיעלמו דברים שכרגע ישנם, ואנחנו, או שאנחנו לא מודעים להם, או שאנחנו לא מודעים להשפעה שלהם במערכת, ופתאום תהיה איזו קטסטרופה מתגלגלת שאי אפשר לצפות אותה.
את רואה את זה קורה בשנים הקרובות? כי מנסים לעשות את זה כבר המון המון שנים ולא מצליח, ובסוף היתושה והאדם חיים זה לצד זה.
נכון, לא, אני לא רואה מצב שאנחנו נצליח להכחיד אותם. בכל זאת, נכון שבני אדם חושבים שהם נזר הבריאה, אבל עם כל הכבוד, אם אנחנו מסתכלים בראייה אבולוציונית, אין ספק שחרקים הרבה יותר מוצלחים מיונקים. כן? יש כ-80% מכלל האורגניזמים החיים, זה חרקים, אז כנראה שזו צורת חיים מאוד מאוד מוצלחת. והם מוצאים דרכים להתגבר. חוץ מזה שאנחנו יצרנו מצב שיש כניסה של מינים לא מקומיים, והם מוצאים את עצמם במקום שהאויבים הטבעיים שלהם לא נמצאים, אז הם יכולים לסגשג במצב כזה.
זאת לא יתוש האסיאתי יבוא היתוש האירופאי או האפריקאי.
כן, זה רק דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות. יש את נמלת האש הקטנה, למשל, יש את חדקונית הדקל. לא חסרות דוגמאות של מינים פולשים שהגיעו הנה, וזה קטסטרופה, כי אין להם פה אויבים טבעיים. יש להם פה הרבה אוכל, מעט מתחרים, ומאוד מצליחים. וברגע שדבר כזה מגיע ונכנס, מאוד קשה להתגבר על זה. הדרך למנוע את זה, זה באמת מניעה. וזה לוקה בחסר אצלנו.
כי לא מזהים מראש ולא נלחמים בהגעה?
יש מודעות יחסית נמוכה, ואין מספיק, לא מופנים מספיק משאבים לזה. תשווה את זה למשל למה שקורה באוסטרליה, ששם זה אולי, וניו זילנד, זו דוגמה קיצונית, שהם מאוד מאוד שומרים על העולם הטבע שם.
גם זה מאוד מופרד בהגדרה, זה אי.
נכון, נכון. אז קצת יותר קל, אבל באמת האמצעי הפיקוח צריכים להיות הרבה יותר חזקים.
שמה זאת אומרת, מזהים נמלה אחת לא שייכת, מדבירים אותה כדי שהיא לא תתפתח? ולא יהיה תורשה?
כן, תראה, כבר עכשיו יש פקחים של משרד החקלאות בנמלי תעופה, בנמלי הים שלנו, שהם תפקידם זה לזהות את הדברים האלה, אבל זה נעשה באופן מדגמי. אין סיכוי לעלות על כל הדברים. הרי כל זמן אנחנו שומעים סיפורים על אנשים שהצליחו להבריח בעלי חיים או צמחים.
אבל בדרך כלל זה איזה איגואנה, לא חרק.
גם צמחים, גם חרקים. יש אנשים שהם חובבי חרקים ומגדלים אותם, אז באמת הדברים האלה הגדולים שמגדלים אותם, זה לא, הם לא ישרדו, הם יברחו. אבל הייתי אומרת יותר בתוצרת חקלאית ובחומרי גלם. למשל, נמלת האש הקטנה הגיעה הנה עם משלוח של עץ מדרום אמריקה.
משלוח אחד וזהו, הציפה את כל הארץ?
כן.
וואו.
כן, הציפה את כל הארץ. המקור של האוכלוסייה בארץ הוא כנראה ממלכה אחת של נמלה.
כולם קרובי משפחה.
בהחלט, הם כולן זהות גנטית בארץ, מסתבר.
נשים לב, פרופסור נטע דורצ'ין, תודה רבה.
בבקשה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלכין ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, מקווה לחזור לפה בשבוע הבא, עם קול כמו שצריך, סוף שבוע שקט שיהיה.